אני אומר, השיעור הזה שאנחנו נדבר עליו הערב, וצריך לדבר עליו הרבה, בהרבה הזדמנויות, כי הוא לצערנו הרב, רלוונטי, זה המילה, כואב, פוצע, מדמם, כמעט כל שבוע. הסיבה שאני מדבר עליו עכשיו, זה גם בגלל שפרשת השבוע מזמנת לנו את העיסוק בנושא הזה, נושא הדרך, וגם בגלל ש... השבוע זה חלה הזכרה יום השנה לחבר קרוב שלי שנהרג בתאונת דרכים לפני 3 שנים. ברוך הבא לוטן, אשר, ברוכים הבאים. יש פה דפים, קחו לכם, תתארגנו על דפים. ברוך הבא. קחו, בינתיים קחו את זה. אחרי זה יש שם עוד איזה דף אחד, עוד פסקה שתסתכלו ביחד. והשיעור הזה גם הוא מצטרף ויהיה בעזרת השם בעילוי נשמתו, אליסף שמואל בן יהודה, קראו לו, קוראים לו, בסדר? ואנחנו נצא לדרך, נצא לדרך לעיסוק בענייני הדרך. נתחיל מהפרשה שהייתה מפרשת ויגש. כשיוסף נפרד מהאחים, הוא שולח אותם, אולי תעבירו דפות לבנות שהגיעו, ואומר להם, וישלח את אחיו וילכו, ויאמר עליהם, אל תרגזו בדרך. מצווה עליהם לא להיות רוגזים בדרך, ורשי על הפסוק אומר, אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה, שלא תרגז עליכם הדרך. דבר אחר, תפסיעו פסיעה גסה ותיכנסו בכם על העיר. כן? יש כאילו שני פירושים ברש"י, אחד לא לעסוק בדבר הלכה, צריך להבין מה רע בעיסוק בדבר הלכה, ודבר שני לא להפסיע פסיעה גסה. פסיעה גסה הכוונה פסיעה גדולה מדי, ותיכנסו בחימה לעיר. חימה בכעס. ורש"י הזה בעצם בנוי על הגמרא במסכת ברכות, שמדברת על כך שאסור לפסוע פסיעה גסה, דאמר, ויש אמורים אפילו להפסיע פסיעה גסה, דאמר מר, פסיעה גסה נוטלת 1 מ-500 ממאור עיניו של אדם. אדם שפוסע פסיעה גסה, הראייה שלו מתקלקלת. מה היא תקנתי? מה התקנה שלו? להדורה בקידוש הדבי שימשי. שיסתכל על ה... על ה... מה? יסתכל על, ה... על השמש בזמן הקידוש בבין השמשות או משהו כזה, כן. אז בעצם מה שאנחנו מנסים להבין זה מה קורה כאן. איך זה קשור? איך שני החלקים של רש"י קשורים זה לזה? וקודם כל, מה הפירוש של לפסוע פסיעה גסה בדרך? אז בעצם, ואולי נוסיף שאלה ונאמר, מה קורה לנו בדרך? למה צורת ההתנהגות שלנו בדרך היא כל כך משונה, כל כך מוזרה? אנחנו מתנהגים בצורה שלא היינו מעיזים בחיים להתנהג באופן אחר, כן, בדרך הכוונה, כשאנחנו נוהגים בעיקר, כן? בחיים, אף אחד לא היה מאיתנו מעיז לעמוד מאחורי מישהו, נגיד, בתור לאוכל או בתור איזה משהו, ולהגיד לו, נוס כבר, מה קורה? אחרי, לשאוג עליו ככה, תחוף אותו. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נוסעים בתוך, ברכב. זה מישהו אחד לרגע טיפה התמאמה, כבר צופרים לו עד סוף כל הדורות. אומרים שמדינת ישראל זו המדינה היחידה בעולם שבה מהירות הכל היא גבוהה ממהירות האור. עוד לפני שהרמזור התחלף מאדום לצהוב, הוא כבר מצפצף לך מאחורה. זה כבר... למה? מה קורה שם? זה הרי יושב על משהו. אנשים... אפשר לטעון שזה באמת בעצם תופעה פסיכולוגית של מיסטר, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. אבל הם נעים, הליכות... חמוד, מתוק, סבלני, נכנס לאוטו, וכאילו זה לא אותו בן אדם, נוהג בצורה פראית, בצורה גסה, גסה, פסיעה גסה, נוהג... על מה זה יושב? אז יש כל מיני תופעות שקורות בתוך הדבר הזה. אנחנו נדבר היום על שתי תופעות. אחת שכאן מדוברת כאן, בעצם שתיהן מדוברות כאן, שתיהן... התופעה הראשונה, בוא נקרא לה ככה, זה מיד הרב קוק ידבר עליה, זאת העובדה שכשאנחנו מגיעים לדרך, אנחנו כבר מרוכזים ביעד. אם אני נוסע מירושלים לתל אביב, אז בשנייה שיצאתי מירושלים, אני כבר רוצה להיות בתל אביב. ולכן כל מה שקורה באמצע, בעצם מעכב. זה מפריע לי, זה מטרד, זה מציק, זה מיותר. וזה נקרא פסיעה גסה. כי אתה בעצם לא מתחשב בתנאי הדרך. אתה כבר נמצא ביעד. אז אני לא נמצא כאן, אני נמצא איפה אני נמצא, במקום אחר, אני נמצא כבר איפה שאני צריך להגיע. אני לא רואה מה קורה מסביבי. לכן, אומרת כאן הגמרא, זה נוטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. זה פשוט סוג של לקות ראייה, סוג של איזה עיוורון, שמצמצם אותי מאוד מאוד, מכיוון שאני עסוק רק במקום אליו אני רוצה להגיע, אני לא רואה מה קורה בדרך. עכשיו, היה לי אולי יותר קשה להסביר לכם את זה בעבר, אבל היום הרבה יותר קל להסביר את זה. איפה דיברנו על זה? אני לא זוכר, דיברנו על זה, אולי בחבורה שלנו היום, על ה-Waze. העולם מתחלק לשניים. אנשים שאף פעם לא ידעו איך להגיע לשום מקום, אז באמת ה-Waze עוזר להם. כי מה לי אחר, מה לי אתם, לפני כן לא ידעו להגיע, גם עכשיו הם לא יודעים להגיע, אבל ה-Waze אומר להם איך להגיע. אבל יש אנשים שהם ידעו איך להגיע, יודעים, יש להם חוש טוב בכיוון. מה עושה ה-Waze? עושה אותך עיוור. יש יעד. ימין השמאל, ימין השמאל, הגעת ליעד. מה קרה בדרך? אין מושג. זו תופעה מאוד מעניינת. אנשים שנוסעים בווייז, הם ניסו 20 פעם לאותו מקום, והם לא ידעו איך להגיע אליו. בלי הווייז. כלומר, אם מתחבא להם פתאום באמצע הבטריה, אין להם מושג ירוק איפה הם נמצאים. הם שומעים, פני ימינה, ימינה, פני שמאלה, שמאלה, בכיכר פני שמאלה. כלומר, זה לא אחד מחמש מאות, הם עיוורים לגמרי לדרך. הם לא שמים לב, יכול שהדרך היא מאוד מאוד פשוטה, ויכול שאפילו שווה פעם אחת. ללמוד את הדרך, ואולי לטעות ולהסתבך, כדי להכיר אותה, כדי לראות שכאן יש בניין שנבנה, וכאן יש איזה מזרקה יפה, וכאן יש איזה קפה שאולי נקפוץ עליו עם אשתי, וכאן, תכיר טיפה מה קורה מסביבך. עושים ככה, הנה, שמאלה, ימינה, שמאלה, 50 פעם, 30 פעם לאותו מקום, והם לא יודעים את הדרך. אז זה לא רק עניין, זה לא רק עניין של ווייז, זה עניין בכלל. כשאדם עסוק ביעד, הוא לא רואה מה קורה באמצע. הוא לא רואה תהליכים, הוא לא רואה מקומות, הוא גם לא רואה אנשים. בסוף, תראו, השיעור הזה הוא שיעור נחמד, אני אומר, בטח אתם תהנו מהשיעור הזה, רק העניין הבעיה היחידה בשיעור הזה, שהשיעור הזה, המשוואה שלו בסוף, זה בני אדם שמתים, כשלא שמים לב לדבר הזה. כי בסוף, כשאתה לא שם לב לדרך, יום אחד אתה לא שם לב את... פספסת את אמור, יום שני אתה לא שם לב ופספסת לו דם, ביום שלישי אתה לא שם לב ופספסת בן אדם. דרסת מישהו חס וחלילה, אלא אפשר, דבר כזה יכול לקרות. אתם מבינים? אז זה, כשהגמרא כאן אומרת לא להפסיע פסיעה גסה, הפסיעה הגסה, המהות של הפסיעה הגסה זה ללכת מהר מדי. למה אתה הולך מהר? כי יש איזה מחשבה, אם אני אלך מהר, אני אצמצם את הדבר המעכב הזה שנקרא דרך ואני כבר יגיע ליעד. אבל מה יכול לקרות לך? אתה לא שם לב לדברים. עכשיו, זה נכון לא רק בתחום הזה, זה נכון גם בלימוד תורה. זה נכון. יש אנשים שרוצים כבר להגיע ליעד, אל ההלכה. תגיד, תכלס, מה עושים? פרקטיקה. שנייה, רגע, יש דרך. בוא נלמד, בוא נתחיל מהפסוקים, נראה מה התורה אומרת. אחר כך נראה את המדרשים, אחרי זה נראה את המשניות הרלוונטיות. ואז נלך לגמרא, נראה בגמרא יש כמה דעות. וכל... בסוף נגיע להלכה. לא. אחת החוויות המצחיקות במכון מאיר זה ללמד, וזה קרה גם לנו בחבורה שלנו, ללמד גמרא, חבר'ה שהם חוזרים בתשובה. כי בדרך כלל בעלי תשובה מה עושים? דבר ראשון, אם לא יודעים, נגיד, אדם חזר בתשובה, עכשיו הגיע חנוכה, אז דבר ראשון קוראים הלכות של חנוכה, נכון? ואז אנחנו באנו ללמוד את סוגיית הגמרא בחנוכה. מתחילים, יש שם דעה, כבתה זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה. אבל הרב, אבל אסור! אסור להשתמש לאורה, אבל כתוב בפניני הלכה, כתוב בהקות יוסנו. כן, זה הלכה. יש גמרא, יש תהליך, יש מחלוקת, יש דרך. קשה מאוד, אז... אתם מבינים למה רש"י אומר, אל תתעסקו בדבר הלכה. ואל תפסיעו פסיעה גסה. זה אותו עניין. לעסוק בדבר הלכה זה לעסוק ביעד. מה המטרה של כל הדבר הזה? אי אפשר לעסוק רק ביעד. אם האחים שמכרו את יוסף התעסקו רק ביעד, במטרה, הם יריבו ביניהם מי השם ומכרת יוסף. יוסף אומר להם, תראו, יש כאן דרך. יש כאן איזה תהליך. אני חלק מהתהליך שנמכרתי למצרים. אתם חלק מהתהליך שמכרתם אותי למצרים. כולנו חלק מתהליך. אם תתעסקו במסקנה, בשורה התחתונה, אז עבדתם מכל זה, אחד ועוד אחד, כמה זה שווה? אתם תבואו למבוי סתום. אני מבקש מכם לעסוק בדרך. וגם לא לעסוק בתחומים תורניים שהם תחומים חתוכים, תחומי יעד, כמו הלכה. תעסקו בגמרא, תלמדו גמרא בדרך. תבינו, כל מי שלומד גמרא יודע שאין לך נושא שאין בו כמה וכמה זוויות, וכמה וכמה צדדים, וכמה וכמה אופנים כדי לראות אותו. נכון שבסוף צריך לפסוק הלכה ופרקטית עושים משהו אחד, אבל הנושא הוא הרבה יותר רחב. אז כשאנחנו נכנסים, התובנה נפלה לי, כן? כשלפני כמה שנים, כשהייתי כאן עברך בירושלים, אז זכיתי ללמוד תורה בעיר דוד, בקודל בעיר דוד, אצל הרב עמיאל שטרנברג שליטה, והייתי, הייתי נוסע, הייתי גר בקרית משה, גרנו, והייתי נוסע בקו מספר אחד שם לכותל, ושם קו מספר אחד, יש הרבה מה להגיד עליו, זה קו מאוד מיוחד, זה לא בדיוק קו אוטובוס, זה חצי בית כנסת, חצי בית מדרש, חצי... היה שם פעם איזה, הייתי נוסע באוטובוס של 7:20, זה היה לי הקו הקבוע שלי בבוקר, היה שם יהודי שהיה לו מניין קבוע בכותל, והוא היה מתחיל כבר להגיד קורבנות וכל זה, היה כבר אומר את זה באוטובוס, עם תלית, עם תפילין, הכל. היו שם כמה אנשים ירושלמיות שדיברו ביניהם, הוא באמצע האוטובוס נאמר, מה זה צריך להיות פה? שקט, פה מתפללים וזה, סליחה, סליחה, כאילו, נזף בהם, זה בית כנסת פה, זה לא האוטובוס. אז זה... אז פעם אחת בחזור, סענו בקו, וקו אחד עובר לכיכר השבת, גאולה שם, היה שם איזה פקק תנועה, גאולה, היה שם הרבה פקקים. הייתה שם איזה חתונה, אולי, לא זוכר. קיצור, עמדנו שם הרבה זמן. הנהג היה עצבני, צפר, וזה. ישבתי לידו, אמרתי לו, תגידי לי, כבוד הנהג, אמר לי, כן. אמרתי לו, איך אתה עובד? אתה צריך להספיק לעשות מספר סיבובים במשמרת, נגיד 8 רונדלים כאלה, או שאתה עובד שעות, ואני עובד שעות. משמרת, 8 שעות, הולך הביתה. אמרתי לו, אז מה אכפת לכם אם יש לנו פקק? תעמוד פה כל 8 שעות, מה זה משנה לך? אתה... זה... הסתכל עליי בכזה מבט עצבני, ואומר לי, מה אתה מבין? אני רוצה להגיע! אפילו אדם שאין לו לאן להגיע, הוא רוצה להגיע. על אחת כמה וכמה אנחנו. עכשיו, זה מסביר, זה מסביר את, את ההתנהלות הזאת. אנחנו קשורים ביעד ולא רואים מה קורה בדרך. לא רואים. כן? לוקחים את הילד לגן, ואתם יודעים, אצל ילדים זה מה שיפה, אצל ילדים אין יעד, ילדים כל שנייה, כל רגע אצלהם זה היעד. אז הילד זה, כן, עכשיו אנחנו עברנו לבניין מגורים חדש, כזה מגדל, אז בבוקר תמיד כולם ממהרים והמעליות, אתה מחכה, אתה רוצה לך את הילד, הילד רואה הרבה כפתורים, ילדים קטנים, ועושה ככה עם החמישייה הקטנה שלו, לוחץ לך קומה 4, קומה 5, קומה 19, קומה זה, מה אתה עושה? אומר, למה לא אבא? זה נדלק, זה עולה, זה יורד, זה כיף. שעשוע חדש. אתה כבר למטה באוטו בגן, כבר זורק אותו, פוף, בועט אותו, נועל, זה. הוא עכשיו, יש פה, רגע, יש פה מעלית, זה עולה, זה יורד, האורות נדלקים, איזה יופי. אנחנו צוחקים, אבל הבעיה שאנחנו מתנהגים ככה בכביש, וזה מסוכן מאוד. אך, איזה תה איזה, הכנת אותו עם כל הלב. יש כזאת סכנה, אני חושב שבדור שלנו הסכנה היא הפוכה. מה שאתה מדבר זה הודו. הודו, אין להם יד. שענתי. אנחנו בתרבות המערב בדיוק מהצד ההפוך. כל הזמן עסוקה בלהשיג עוד ועוד. אנחנו אומרים להיות באמצע, יוד, יהודי. יוד הודי. כן. תמיד היעד משנה, כשאלה האם היעד מוחק את הדרך או לא. ואנחנו רוצים לטעון שאסור ליעד למחוק את הדרך, כי אז זה גורם לסוג של עיוורון. 1 מ-500, אתה מפסיד דברים. הדרך מירושלים לתל אביב היא דרך מקסימה, בונים רכבת, בונים כבישים, בונים זה, אתה לא רואה את זה, כי אתה עסוק בכבר להגיע. ובעצם כל מיני מפסידים. בוא נראה מה אומר הרב קוק. ואלף סיעה פסיעה גסה. דאמר מר, פסיעה גסה נוטלת 1 מ-500 ממאור עיניו של אדם. מה היא תקנתה? מה התקנה? לאדר לבקידוש הזה בשימשי. כן? יחזיר את זה בקידוש של בין השמשות. אומר הרב קוק, פעולות הגוף ותנועותיו מורים על תארי הנפש וכוחותיה. וכן הם מטביעים פעולתם על הנפש. כלומר, אל תגידו, מה זה משנה? מה הרב הזה מדבר איתנו? מה זה משנה? איך אני נוהג? מה? זה לא קשור לא למסילת ישרים. ולא... זה קשור מאוד. פעולות הגוף, האופן שבו אנחנו מתנהגים, זה משפיע על הנפש. ואדם שמתנהג בכביש בצורה גסה, בצורה בוטה, בצורה שהיא לא מתחשבת בסביבה, זה פועל על המידות שלו. הוא מקלקל את המידות שלו, גם פוגע בעצמו, גם פוגע באחרים, אבל זה ממש פוגע, זה פוגע בנפש. רבותיי, מסילת ישרים זה ספר, אבל החיים זה מסילת ישרים הכי טובה בעולם. כן? וכשפוגשים סיטואציה בחיים ופועלים בתוך הסיטואציה באופן הנרצה, הנרצה, זה עבודת המידות הטובה ביותר. היום הסדנה הטובה ביותר לעבודת המידות היא הכביש. כמה אתה סבלני, כמה יש לך דרך ארץ, כמה אתה יש לך יראת שמיים, אתה אכפת לך מהחיים שלך ומהחיים של החברים שלך. כמה חסד אתה עושה, כמה הכנסת אורחים, זה הכל קורה בכביש. זה לא קורה בבית המדרש. בבית המדרש זה קורה, כולנו נחמדים, כולנו מתוקים, בתוך הכביש, בנהיגה או בהליכה, כמה... וזה מדהים, כמו שהזכרנו לראות, כמה אנשים מתנהגים בצורה שלא היו מעיזים להתנהג ככה בכל מקום אחר. בצורה מסוכנת, בוטה, בצורה גסה, פסיעה גסה ממש. אז אומר הרב, והנה משתנות דעות בני אדם על דבר העמל באמצעים המגיעים אל כל תכלית. האדם הבלתי שלם בשכלו ומידותיו, אדם שהוא לא שלם, ולא קנה דעת את השם על מידה נכונה בנפשו, יהיה בנפשו רב המרחק בין התכלית לאמצעים. עד שימיסה נפשו לאיזה תכלית, תהיה כל מערכת האמצעים עליו למסע כבד, ותקצר נפשו בסבלם, וימהר בהם בחיפזון נמרץ, ונפשו לא תדע שלם. האדם הבלתי שלם, אוף, המטרה רחוקה. Yes. יאללה, בוא נתקתק. כמה שיותר מהם נתקתק את ה... את הדרך, את האמצעי. לכן, כולנו מחפשים, איך קוראים למה שיש לנו על השולחן עבודה? קיצור דרך. נכון? כולם מחפשים קיצור דרך. יש לך דרך קצרה יותר? אחי, איך עוקפים פה אותה? איך קוצרים אותה? איך קוצרים אותה? הרבה פעמים הדרך הקצרה היא דרך קצרה שהיא ארוכה. אתה מפסיד. אחי, אתה מפסיד. בסדר, קיצרת, חתכת וזה, אבל כן.
כמו שאמרת, אתה אוהב תמיד. כן,
נכון, בדיוק, לעקוף מימין, לעקוף, אתה מפסיד, לא חבל, כן. אתה יודע, היו לי תלמידים, עוד, זאת הייתה דוגמה מעולה, טיול, היו לי תלמידים, זה כל כך מאפיין אותם. את הגיל, שהם עשו את שביל ישראל, בין י' ב' לשיעור א', אחרי השמינית. הם עשו אותו בשלושה שבועות וחצי. מה יש לך להגיד על דבר כזה?
הגזמה אולי, אבל...
הגזמה זה understatement. זה פשוט להפסיד, הרי כל העניין של שביל ישראל, זה ללכת אותו חודשיים וחצי, בנחת. תלך כל יום 15 קילומטר, תהנה מהארץ, תנשום אותה לאט לאט, תהנה את הזמן. ולכן החבר'ה הצעירים, בדיוק, איך הם מדברים על הטיול? עשינו. עשינו את נחל צל, עכשיו אני יודע איך זה נראה, איך הם נראה כשהם מטיילים? הראש באדמה, תעצור, כמה כזה, תרים את הראש לאיזה קיפקה, תראה מה הנוף, מה, מי רודף אחריך? תכף תראו מה התיקון של כל הדבר הזה, לאן אתה רץ? הרי כל העניין של טיול זה לא להגיע, נכון? אתה לא צריך להגיע לאיזה מקום, אתה באת לטייל, באת לעבור איזושהי חוויה, מישהו סופך את הקילומטרים של המפות, כן? אז טוב, יש כאלה, אתה אומר, איתי מדי, אבל אני אומר, התחושה שלי היא בדיוק הפוכה, שאנחנו לוקים בדיוק בכיוון ההפוך, לוקים בכיוון של המהירות היתרה, ולכן מפסידים. אדם היה בטיול, היה במסלול, תגיד בסוף, שואלים אותו, איפה, מה היית? לא יודע, לא, ראית את הנוף, ראית, יש פריחה, יש פריחה, לא ראיתי, אני הייתי עסוק להרביץ את הקילומטר. אז זה האדם הבלתי שלם, האדם הבלתי שלם הוא... לא סובל את האמצעים של הדרך. תקצר נפשו מסבלם, וימהר בהם בחיפזון נמרץ, בנפשו לא תדע שלם. לדוגמה, כי אם אומר הוא על קיבוץ ההון, הנה ישים תכליתו בקיבוץ, איזה סכום שמתאווה, יובל לחתור בכל עוז להגיע אל תכליתו, והעסק באמצעים יהיה לו לדבר שבא לו שלא ברצונו. נגיד אפילו אדם רוצה לעשות כסף. סיפר לי פעם איזה איש עסקים אחד חשוב, ש... הוא אומר, כל החברות שמצליחות בעולם, אלה חברות שיש להן חזון. ושלא מסתכם רק בלעשות כסף. כל חברה רוצה להיות חברה רווחית. אבל יש להן חזון שהוא יותר רחב מההיבט הכלכלי. מייקרוסופט, מחשב לכל ילד. חזון, כן, כאילו משהו כזה. ולחזון הזה בסוף גם מגיע הכסף. מי שהוא רוצה לעשות כמה שיותר מהר כסף, לא מצליח. תהנה מהדרך. תהנה, בסוף גם הכסף יגיע, אבל תהנה מן הדרך. לפני כמה זמן היו אצלי זוג ש... בדיוק התרסו. ובאו, ישבנו ככה ביחד, חתן אותם עזרת השם עוד מעט. ככה שאלו אותי מה לעשות עם התקופה הזאת, עם האירוסים. עכשיו, האירוסים זה נראה תמיד תקופה, יאללה, כמה שיותר מהר, סתם, זה כאילו... רוצים כבר להתחתן, כבר אחד מהם מתחתנים. רק אם אפשר להתחתן מעכשיו לעכשיו, ההורים צריכים להתרגן, אז יש לנו אירוסים. ודיברנו על זה ש... בוא נהנה מהדרך. אמרתי, תגיד לי, אתה קנית פעם בחיים שלך מקרר? אמרתי לו, פעם ראשונה, נכון? יש מצב ליהנות מזה. קונים מקרר ביחד. הולכים, בוחרים, זה. קנית פעם פינת אוכל? לא, נכון. סלון, חדר שינה, ריהוט. לא קנית, עד היום ישנת על מיטת סוכנות כזאת, והיה לך איזה כיסא בחדר אחרי בישיבה. יש פה המון המון דברים שעושים אותה, וכן, יש פסוק בשיר השירים, מה תאירו, מה תאירו את האהבה עד שתחפץ. האהבה, יש לה חפצים. ואפשר, דרך החפצים, להביא לידי ביטוי את האהבה. יש כאן דרך, בואו נהנה מהדרך. בואו תגיעו לחתונה אחרי שעברתם תהליך, כי תקופת האירוסים יכולה להיות תקופה של אוף, וכמה חיכינו, ורק התגעגענו, ועד שזה נמרח. ויכולה להיות תקופה שכל דבר הוא שלב, כל דבר מכין אותך, לא לבת אחת אדם נהיה נשוי. קודם כל, יש איזה... המקרר מקדם אותך, פינת אוכל מקדמת אותך, הבגדים מקדמים, המצעים, כל הדברים יותר אישיים אפילו, הדירה, סוחרים, וזה, מנקים ביחד. יש כאן איזה תהליך, ואז מגיעים, מגיעים שלמים. דיברו איתי אחרי כמה זמן, אמרו לי, זה היה פס, ממש נהנו מהדבר הזה, וככה היה תהליך טוב, וכן זה הדרך. אז האדם הבלתי שלם, כן, הוא ירצה כבר לתקתק את העניינים וכל זה. יאללה, יאללה, סתם מיותר המרווח הזה. האדם השלם ייהנה מהתהליך ומהדרך. וימהר בהם בחיפזון, כי אם אומרו לקיבוץ ההון, הנה נשים תכליתו בקיבוץ, איזה סכום שמתאווה, יובל לחתו בכל עוז להגיע אל תכליתו. והעסק באמצעים יהיה לו לדבר שבא לו שלא ברצונו. ממצב נפשי כזה בא גם בתנועות הגוף פסיעה גסה. בגוף זה בא לידי ביטוי בפסיעה גסה. פסיעה גסה זה בעצם פסיעה שלא מתחשבת בדרך. נכון? לפעמים אתה נוסע בדרך. יש פקק. יש איזה, ואתה לא מתחשב. אתה רוצה לעקוף ימין, לעקוף משמאל, לרוץ איזה. תתחשב, אחי, יש תנאי דרך. יש פה עוד אנשים מסביבך. מה אתה כאילו פוסע פסיעה גסה? ממצב נפשי כזה בא גם בתנועות הגוף פסיעה גסה. שנפשו המורגלת לבלתי מצוא חפץ בעסק האמצעים, מורגלת היא גם כן לצייר כל מטרה בסגנון כזה, בערכם של האמצעים, על כן ייגע את עצמו להפסיע פסיעה גסה, כדי להסיר מעליו עסק האמצעים. הוא לא רוצה את האמצעים שמביאים לידי המטרה, הוא רוצה ישר להגיע למטרה. אבל אדם כזה, שלא עבר תהליך בדרך למטרה, גם כשהוא יגיע למטרה, הוא לא ייהנה ממנה, הוא לא ידע שבכלל הוא הגיע, הוא ימשיך הלאה. במרוצה שלו. לפני כמה זמן, עשיתי יום שישי בשכונה אצלנו, והגעתי לאזור של הסופר, היה שם פקק תנועה. לא יודע מה, היה שם איזה אוטו אחד ניסה להיכנס מהחנה, לצאת מהחנה, חסם את כל הכביש. יום שישי, כולם רוצים לקנות את זה, התחילו שם צפירות, כמו שעם ישראל יודע לצפור. עכשיו, באמת, זה מלחיץ, אתה רוצה כבר... בסוויץ' אחד של שנייה, אמרתי לעצמי, אני לא צופר. אני עכשיו הפוך. כדי לא להתעצבן, עכשיו יש לי את כל הסבלנות. שבתי ככה על הכיסא של האוטו, התרווחתי, שמתי ידיים ככה על ההגה, חכה, סבלנות. עכשיו, אמרתי לעצמי, עכשיו אנחנו עושים סדנה על הסבלנות. אני לא צריך להגיע לפה, אתה כבר בראש, אני צריך להביא את הילדה מהגן, אני צריך זה, אני צריך להיות חלות, וזה, שמעת, אתה כבר נמצא פה, והיא תוקע אותי פה, הדבר הזה, כן. עכשיו, בדיוק, נסעתי במונית, אז אמרו לי, 5 דקות המונית מגיעה, הוא הגיע אחרי, לא יודע, זה 12 דקות. ונהגי מוניות זה אנשים עדינים, תדעו לכם. הם, באמת, הם, כל, תחשבו שכל יום, לא, אתם, אני אומר את זה בשיא הרצינות, כל יום נכנס לך מישהו אחר לתוך האוטו. וכל מיני טיפוסים נכנסים. נהג מונית אחד סיפר לי פעם שהוא איחר למישהו והוא נותן לו מכות. כן. אתה לא יודע מי הזמין אותך. הזמין אותך, לא רואה לך אותו. אז אני עשיתי לעצמי כלל, לא משנה, נהג מונית איחר, לא איחר, אני תמיד מאיר פנים, שלומך, וזה, אז הוא ככה נורא נורא שמח. אז הוא אומר לי, אתה רואה את הטויוטה הזאת, אתה רואה את הטויוטה הזאת? מי ארנוף? הוא נוסע לפניי, והוא נותן זכות קדימה לכולם, וארבע אדומים בגללו, אני ככה, תעזור לנו. מי ארנוף? אמרתי לו, תקשיב, אולי זה... כן, אמרתי, אולי זה היה נהגת. אז... קיצור, סדנת סבלנות. גם אחרי שהפקק השתחרר, המשכתי לנסוע, הייתה שם גברת אחת, עצרתי לה, תעברי. פתאום המטרה משתנה, המטרה היא לנשום את האמצעים לאט לאט. אז אדם כזה בלתי שלם, הוא רוצה רק להגיע אל המטרה. ממצב נפשי כזה בא גם בתנועות הגוף, פסיעה גסה, שנפשו מורגלת לבלתי מצוא חפץ בעסק האמצעים, מורגלת היא גם כן לצייר כל מטרה בסגנון כזה, בערכם של האמצעים. על כן ייגע את עצמו להפסיע פסיעה גסה, כדי להסיר מעליו עסק האמצעים. זה האדם הבלתי שלם. אמנם, האיש השלם, שיודע אמיתת מציאותו, באשר הוא אדם מצטרך אל המון פעולות. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים הרבה מאוד פעולות כדי להגיע אל המטרה. כל דבר מכין אותנו, כל דבר מקדם אותנו. יכיר בכולם תכלית נשגבה. והוא העסק בהבאה את עצמו אל שלמות נפשי וכל מין שלמות. כי העסק והעבודה שהוא פועל על מהלך השלמות ראוי שיהיה חביב ורצוי אל האדם מצד עצמו. ההכנות לפסח ולניקיונות של פסח בונים את ליל הסדר. בונים את זה. מי שדקה לפני פסח מוכר את הבית חמץ והולך ל, לא יודע מה, לבית מלון, לא, לא, עדיין קיים את המצווה, אבל משהו משמעותי בחוויה יכול להיות חסר. כי זה בונה ההכנה והתרחה. זה שעושים ביחד, ומנקים, ואופים, וכל זה. זה בונה את זה, זה נראה אחרת. אחת השנים שאנחנו הכי הכי זוכרים אותה לטובה בליל הסדר, היה שנה לפני 3 שנים, שצבענו את הבית, שנתיים, זוכר? צבענו את הבית, לפני פסח. מי זה צבענו? סמי הצבאי, כן? ובובי הבנאי, אני והילדים. כאילו, כל ילד קיבל קיר, וצבענו, וזה, קצת לכלך, קצת לשפריץ. אני אומר קצת, אשתי אומרת יותר מקצת, לא משנה. אני גם אומר שניקיתי, היא אומרת שלא בדיוק. מחלוק את הפוסקים בדבר, אבל... 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 עכשיו הגענו לליל הסדר, הקירות היו צבועים, הילדים היו חלק מהדבר הזה, הרגשנו את ההכנה בליל הסדר בעצמו. עכשיו אם הייתי מביא את הצבאי ב-1200 שקל, בסדר, לא אומר, הבית היה זה, אבל פחות. אתה מרגיש כשאתה עושה. תיקת חמץ, התרחה, אתה מרגיש. עשית ההכנה. לא דילגת מעליה, אוף, בדיקת חמץ, מה צריך את כל דבר הזה? בוא נמכור חמץ, טיק טיק, סגור את הבית, נלך לשלושה ימים לבית מלון, נגמור את הסיפור. בסדר. יכיר בכולם תכלית נשגבה, והוא העסק בהבאה את עצמו לשלמות נפשי בכל מין שלמות. כי העסק והעבודה שהוא פועל על מהלך השלמות ראוי שיהיה חביב ורצוי אל האדם מצד עצמו. על כן הוא מוצא תמיד מנוחה בכל פעולותיו. ועל זה נאמר בכל דרכיך דעהו. ומזה בא מעמד תנועת הגוף גם כן במנוחה, אינו מפסיע פסיעה גסה. לפי הדברים הקדושים האלו של הרב קוק, כל מי שנכנס לאוטו, ההגדרה שלו צריכה להיות אחרת לגמרי. ההגדרה שלו זה לא להגיע לאן שהוא. זה לא ההגדרה. זה! זה בעזרת השם. מטרה שלישית אולי. בסוף להגיע. מטרה ראשונה, זה להגיע כמו שצריך. כן? לכבד את הדרך, להכיר את הדרך, כן? להתחשב בתנאי הסביבה של הדרך, לדאוג לזולת, לדאוג לא להזיק, לדאוג לא לאיים, לא להבהיל, לדאוג לשמור על הרכוש, לדאוג לשמור על החיים שלך, של זולתך, ובסוף, בעזרת השם, גם להגיע. ייקח כמה שיקח, בסוף תגיע, כן? בסוף.
אבל בשביל המטרה אנחנו בכלל עולים על האוטו.
נכון, נכון. את עולה כדי להגיע, זה המטרה, מטרת העל הכוללת, אבל את לא יכולה לדלג על הדרך. מי שרוצה ישר להגיע, שלא יעלה לאוטו בכלל, כי הוא מסוכן לעצמו ולאחרים. מי שרוצה ישר להגיע, קודם כל הוא מסוכן לעצמו. אדם כזה שנוהג והוא עייף, הוא לא ילך לישון. הוא ימשיך לנהוג עד שהוא ירדם על ההגה. עד שהוא ירדם. ימשיך לנסוע. הוא ישחק בפלאפון כל הדרך. הוא רוצה להגיע, אז צריך להעביר את הזמן, אז שולח תוך כדי פה, SMM, אומרים כאלה. אתה רוצה להגיע? קבל על עצמך שאתה מתייחס בכבוד אל הדרך. ואל מה שקורה מסביב לדרך, ולא פוסע פציעה גסה, ומסכן תוך כדי את עצמך ואת אחרים. אז הדרך פתאום נהיית מטרה בפני עצמה. אני עכשיו יוצא לסדנה של מה? באיזה עוד מקום אפשר לקיים כל כך הרבה מצוות מהתורה, תגידו לי. ואהבת לרעך כמוך, נכון? אתה נותן למישהו להשתלב בתנועה, קיימת מצוות. לא תעמוד על דם רעך. אם אתה רואה איזה מישהו, הוא בא לחצות את הכביש, ובמקום שזה ילד בא לחצות את הכביש, במקום שהוא זה, ואתה עוצר, ונותן לו לעבור בצורה בטוחה. קיימת מצוות, תעשה לו, תעמוד על דם רעך. מצוות הכנסת אורחים, אתה לוקח איזה מישהו טרם. מצוות זהירות בממון חברו. כל הדברים האלו. מצוות עושה דאורייתא הגמורות. ולעומת זאת, אדם שנוהג בצורה גסה ופראית וכו', הוא עובר על איסורי תורה של שפיכות דמים, של לא תשנא ולא תיקום ולא תיקום, לא תיקום ולא תיטור, לא תשנא את אחיך בלבביך, של גאווה, גסות רוח וכו' וכו'. אז אדם אומר, אני עכשיו יוצא לדרך, אני יוצא לעבודת השם, אני עובד את השם, אני לא יודע איך לעוד, לא חיבור תפילה. לא רק תפילת הדרך, אלא תפילה לנהג. ריבונו של עולם, אמרי לי, נכנס לאוטו לשם יחוד קודש, אמרי חוש חינטי, יהיה רצון, לא צוחק, תפילה אמיתית, יהיה רצון שתעזור, יהיה לשכוח אותך גם שאני בתוך האוטו, זה מיד הפסקה הבאה, בלי כותב מוהר"ן, ותעזור לי להיות דבוק בך, ולעבוד אותך גם שאני בדרך, וכו' וכו'. כי אחד הדברים הנוספים שקורים, חיברנו אותה עכשיו, תשכתבו, אחד הדברים הנוספים שקורים בדרך, באוטו, זה קשור לפסקה הבאה, דיברנו קודם כל על הדרך, בסדר? זה החפצה. עכשיו נדבר על הגברה, על האדם. לכל אחד מאיתנו יש אגו, בסדר? מכירים את האגו? עכשיו אנחנו כל יום במסע ומתן איתו. כל יום אנחנו במסע ומתן איתו. אנחנו עסוקים בעצמנו, אבל אנחנו גם מודעים לזה שקיימים פה אנשים אחרים, צריך להתחשב בהם וכו' וכו', נכון? בחדר, בחדר אוכל, בקביעים, מודעים לזה. ויש סיטואציות שמעצימות מאוד מאוד את האגו שלנו מצד אחד, ומוחקות במקביל את הזולת. דוגמה, אדם שהוא עולה לבמה, ונותן הופעה. 50,000 איש בפארק הירקון, לאיזה זמר יחיד, אתם תגידו, לא מכיר את הזמרים היום כל כך, מי מביא 50,000 איש, וכולם מוחאים כפיים, זה ישר לבריא דבר כזה. אחד הדברים, מהניתוח שאני עשיתי, שמאוד מאוד מעצימים את החוויית הבדידות שלי כאדם יחיד בעולמי, ומאפסים את כל מי שסביבי, זה כניסה לרכב. כי מה שקורה, אני נכנס לאוטו, אני נכנסתי לטריטוריה שהיא שלי, 100% שלי. אני קובע כל מה שקורה בה. יש לי קודם כל תחושת חוזק גדולה מאוד, כי אני נע קדימה בעוצמה, אני יכול לחיות על המהירות שלי, להגביר, אדם רגיל, הולך רץ, והבדלים מינורים. פה ברכב, מ-0 ל-180 ב-10 שניות, ככה. אני שולט על הטמפרטורה, לכוון לי את המזגן, בדיוק איך שאני אוהב, שולט על המושב, בדיוק, הרנוע האלה, יש להם כיסאות טובים, כל זה, שולט על המוזיקה, מה אני שם, כן, יש את האונדות, עם ה... כן, כל ה... עם הבוקסות וכל הנאונים למטה וכל זה, שולט על הכל, יש לי מרחב מלא ממני, מלוא כל הרכב כבודי, כולל הפונפון עם הנעליים מהמרה. אני! בדידות, לא בדידות, אלא בלעדיות, בלבדיות, התכוונתי. בסדר? זה אני. מי נמצא לידי? על הכביש? לא. לא. מה אני רואה? לא מה קורה שם בפנים, מה? אני רואה עוד רכב. אני לא רואה בני אדם. בוא נראית את הוולבו הזה ולזה, חקף אותי. עכשיו, יכול להיות שבוולבו הזה יושב חבר שלך. אתה לא רואה אותו. הוא אנונימי. זה נקרא, בפסיכולוגיה זה נקרא הזרה. אתה לא משייך לבן אדם, תכונות לבן אדם, זה לא בן אדם, זה וולבו. זה וולבו, זה מרצדס, זה סובארו, זה בוא נה, תראו את הסקודה המאפן, זוז, זוז, זה איך למוסר. ככה, הסקודה, וולבו, לא בני אדם, אין בני אדם. הניגוד של הבדיוק, ההפך מהאנשה, בדיוק. הניגוד הזה, תחשבו, זה שתי קצוות. אני מצד אחד מנופח מעצמי, הכל מגיע לי. וכולם רק מפריעים לי, זה כמובן יושב על, על הממד הקודם שדיברנו עליו. אני רוצה להגיע מירושלים תל אביב, וכולכם רק מפריעים לי. האוטובוס הזה מפריע לי, מח שמו, והנהג הזה מפריע לי, אז כן, לא, לא רואה כלום בעיניים, והיא בכלל נתן לך רישיון, וכולם שם. ואני קודם כל רואה אוטו, ואחרי זה אולי אני אצליח לראות מי ישב לי, מי ישב בפנים. אני הלאה, אני הלאה, כאילו ממשיך הלאה. והדבר הזה הוא פשוט, אנחנו כאן צוחקים בשיעור וכל זה, זה דבר מסוכן. מסוכן מעין כמוהו. היחס הזה אל הזולת. זו הסתכלות, המנחמן קורא לה הסתכלות של רשעים.
רשעים?
כן, רשעים. ככה. זה להיות כל כך מלא מעצמך, וכל כך למחוק את זולתך, זה רשע. הפוך אתה צריך לחשוב. בתוך, לא להסתכל על רחבים, בני אדם! שם יושבת אימא, שם יושב אבא, שם יושב אח, שם יושב בן דוד שלך, שם יושב חבר שלך, כל ישראל חברים. שם יושב גם אדם שרוצה להגיע, גם כן. גם הוא מגיע לו, גם לא יש זכות לחיות. אל תמחק אותו. אתה רוצה איזו אפליקציה כזאת שמאחורי טמבון של כל אוטו, תראה את הפנים של הנהג. חייכות אליך. צערנו הרב יש איזה היום בבתי קברות, יש מצבות, אצל הקווקזים שרואים את ה... כן? אז במקום לחכות שהמצב זה, תעשה את זה כבר לפני כן על האוטו, כדי שלא נגיע לשם. כן? אז בואו נראה מה אומר כאן רבי נחמן. זה קצת, קצת מופשט, אבל אני מקווה שנבין את זה. אבל אתם מבינים על מה זה יושב? שני הדברים האלה מתלכדים ביחד. הדרך כתקלה מצד אחד, והניפוח הבלתי נגמר שלי מול האיפוס של זולתי, יוצרים מצב פשוט מסוכן, שאם לא לומדים עליו, הוא עולה לנו כל שנה. 300 איש, יותר, נהרגים בדרכים. על מה? ולא דבר על הפצועים, לא דבר... על מה? על שטויות, רובם, על שטויות. על... זה מין גאווה מיותרת. בואו נקרא את זה רגע. מה שהרשעים על פי רוב הם מזמרים ניגונים של יללה ועצבות, כי הם מבחינת נשמת ערב רב, ואם עד ערב רב היא לילית שהיא מייללת תמיד, אבל כן הם עושים ניגונים של יללה, כאן נזכר להן. כלומר, יש לו כאן שיטה מיוחדת לרבי נחמן להבחין בין צדיק לבין רשע, והשיטה היא, מה הניגון שאתה מנגן? הצדיק בוחר לנגן, לכתוב, לשורר, לספר על הדברים הטובים שיש במציאות. הרשע הוא בוחר לילל כל הזמן על השלילי. כל הזמן לראות מה אין, מה חסר, ולהפוך את זה גם לניגון, ליללה. והדבר המעניין הוא, שיש לזה כוח משיכה. ברגע שמישהו אחד מתחיל להתלונן, הרבה אנשים נהנים להצטרף. כן, באמת היה גרוע. איזה גרוע היה, כן? על הפנים, היה דפוק, נכון? כולם, עכשיו, יש ז'אנר שירים מסוים, שבדיוק עונה כאן להגדרה של רבי נחמן, כן? שירי יללה מייללים תמיד ועצבות. יש המון המון שירים שזה בדרך כלל הולך ביללה, ותמיד מדברים על... עזבת אותי, אני לבד, אני בודד, אני עצוב, אני אין לי, רק אותך, מתי תחזרי, אני לא יודע כשתחזרי, כן? מי, קיצור, כל הז'אנר של השירים האלה, אתם בטח מכירים אותם, כן? עושים ניגונים של יללה. בדיוק השבוע נזכרתי בהשיר, כן, הפרח בגני. של זוהר ארגוב, נדהמתי מעצמי שאני זוכר את המילים בעל פה. הפתעתי את עצמי, לרעה, אולי קצת, לא יודע. כן. מאז הלכת יומי קודר, הרוס ומשעמם. לשב, חזרי מהר, כי בלעדייך עולמי, נדמו את, אני גמור, אני כל כזה בעצבות. ומה שדרך בני אדם נמשוך אל ניגונים הללו, כי ניקתה מבחינת ועיני להרקות, מבחינת קלקול הריאות, מבחינת מאורות חסר. כמו שכתוב יהי מאורות. רבי נחמן כאן לומד פשט בפסוקים. כתוב ביום הרביעי יהי מאורות ברקיע השמיים. בסדר? וזה היום שבו נבראו הלבנה והחמה. עכשיו כתוב מאורות בלי וב. למה בלי וב? כי הלבנה היא קטנה מהחמה. טוב, עדיין יש פה שני מאורות, זה יפה מאוד. אבל אפשר לקרוא את זה גם מאורות, כללה. אז יש כאלו שאומרים, וואו, ברוך השם, יש חמה, יש לבנה, איזה יופי. נכון שהיה, צריך להיות שהלבנה תהיה כמו החמה, לעתיד למה זה יהיה, אבל עדיין. ויש כאלו שאומרים, זה לא שווה, איפה הוו? הכל חסר, הכל ישר הם פוגשים את החיסרון. ועיקר הניגון הוא בחינת שבט לוי, שהיו מנצחים בשיר שהם מבני לאה. בני לוי הם התיקון של הניגון הזה של העצבות. כי מה עושים בני לוי? בני לוי, כשאדם היה מגיע להקריב קורבן חטאת, נגיד, והוא היה כולו שבור מהעבירה שהוא עשה, מהעונש, מהעבירה שהוא עשה, מהכישלון. הם היו מנגנים לו ומעודדים אותו. מאירים בו, לוחצים לו על הנקודות החיוביות בנפש ומנפחים אותם, מעודדים אותם. זה הנגינה של בני לוי. זה יכולת לקחת נקודות טובות ולנגן אותם. הפוך מהניגון של העצבות. אז מכיוון אחד יש לנו מישהו שרואה רק את החסרונות, הוא רק מיילל, הוא רק, כן? הוא לא רואה, עוד פעם יש כאן לקות ראייה, ובצד השני יש לנו בני לוי שהם רואים את הדברים הטובים.
זה תיקון
לעניין
המקום?
כן.
כי זה משהו
נוחי? כן. כי על ידי שנולד לוי הוא סיתר דניגונה, על ידי בחינת ההמשכה שילווה וימושך אליה, ועל כן נגינה שהוא נשתלשל ויורד משם, מבחינת בני להרקות, יש לו כוח למשוך. מבחינת הפעם מלווה אישי אליי. וכשמזמרים אלו הניגונים בשבת, על ידי זה מעלים אותם. כי בשבת נשלם האור, מבחינת מה שאמור רבותינו זכרונם לברכה, פסיעה גסה, עוד פעם, נוטלת מאור עיניו, ומהדרלה בקידוש דבשימשה. נמצא שבשבת האור בשלמות, מבחינת פוסעים בו פסיעה קטנה. ואז הם מעלים את הניגונים שהניקתם מקלקול הרעות, על ידי שבת שהוא בחינת תיקון הרעות בשלמות. בשבת זה בעצם, אין לך לאן... ביום חול, מי שפוסע פסיעה גסה, הוא... זה לא טוב. בשבת זה ממש איסור. אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת. למה? כי שבת זה היעד. אין לך לאן לרדוף. אין לך עוד לאן. אם אתה פוסע פסיעה גסה בשבת, זה אומר שאתה לא הבנת כלום מהחיים שלך, אתה רק עשו כל הזמן עוד. וגם כשהגעת, לא הגעת, כי אתה ממשיך לרדוף. בשבת, זהו, הגענו. עצור. כאן צריך להיות מסוגלים לעמוד. כאן צריך לעצור. אז בעצם מה שכאן רבי נחמן אומר, זה שאנחנו יכולים להיכנס למצב שבו אנחנו רואים רק את החסרונות של הזולת. אנחנו רואים את החסרונות של הזולת כי אנחנו מנופחים בעצמנו. וזה בעצם מה שקורה לאדם, שהוא עולה לכביש, והוא נפוח מעצמו. אז הוא קודם כל, הוא נוח לו והוא התיישב וכל זה. אתם יודעים שיש הבדלים בין, בהקשר הזה, בין רכב צרפתי לרכב יפני. הרכבים הצרפתיים הם יותר גבוהים, אתה יושב גבוה על הכביש. היפנים יותר נמוכים אתה. כל פנים אתה יושב כזה, כולך מלא מעצמך, ואתה רק מסתכל על החסרונות של הסביבה. ההוא נוסע לאט, ההוא לא נותן לעקוף, ההוא מה עוצר ברמזון, זה לא מעוטט. כל הזמן, אם היינו מקליטים את ההברות, הרבה אוף וכל מיני אימומים כאלו, שמבטאים את חוסר הסביבות הרצון שלך מכל החסרונות שעופפים אותך. זה הסתכלות של ערב רב. לפי רבי נחמן, זה הסתכלות של לילית, של יללה מתמדת. הפוך תעשה. תראה מאורות. תכנס לרכב שלך ותבוא במקום שאני עכשיו מנסה לראות איך אני רואה את הטוב שהדרך יכולה לזמן לי. הדרך היא לא תקלה, הדרך היא לא איזה אילוץ. הדרך היא הזדמנות. הזדמנות אמיתית ועמוקה לעשות חסד עם אחרים ולעבוד על המידות המקולקלות שלי, על חוסר הסבלנות שלי, על הנחפזות שלי, על היהירות שלי, על הגאווה, על התחושה שהכל מגיע לי כאן ועכשיו, אני צריך להיות, הזדמנות מצוינת. להסתכל בבחינת מאורות עם ועם, באור ולא בכללה. ואז עולה ניגון אחר. פתאום יש ניגון לדרך. איך הייתה הדרך? ברוך השם, מצוין. עוד נהננו מהדרך. בסוף גם הגענו ליעד, אבל גם מאוד... עכשיו, כמה פעמים עשינו את זה נגיד, אשתי אמרה לי פעם, ככה נתנה לי איזה עצה כזאת טובה. יודעים, יוצאים לנופש בקיץ, משפחה עם הרבה ילדים, זה צריך מפה מפקדיו של הדבר הזה. אי אפשר שרק אבא אחד יעשה את כל הדברים האלו. רק להעמיס, כל הציוד, ואת כל הזה, ואת האוהל, ואת הזה, ואת העבובים, וכל ילד עכשיו הוא רוצה את המשקפת שלו, הוא לוקח את המשקפת, סיפור שלם. ורוצים כבר לצאת, חלס, רוצים להגיע לכנרת לפני ש... ובוא נלך אבא לקנות, נקנה בסופר. אז היא אמרה לי, תקשיב, הטיול התחיל מעכשיו. מהרגע שקמים בבוקר התחיל הטיול. הטיול, חלק מהטיול זה להוריד את הדברים למטה, ולארגן אותם באוטו. והטיול זה גם ללכת לסופר ולקנות להם מנות חמות וחטיפים שהם אוהבים וזה. אני כבר רוצה, גבר, רוצה כבר לצאת, להגיע, סוע באוטו, להגיע לכנרת. לא, הדרך אל הכנרת, בסוף נגיע גם אליה, מתחילה מעכשיו. ואז פתאום כל המוד מורידים הילוך, לא צריך להספיק שום דבר, הכל בנחת. הלכנו לסופר, אתם יודעים, הטיול התחיל עכשיו, קדימה, כנסו לתוך העגלה. התחלתי, עשי אתם בעגלה וזה, הפסו אותי וכל זה. והדבר המדהים שהם, שנה אחר כך הם זכרו את זה. אנחנו רוצים, אבא, אנחנו רוצים ללכת איתך, קודם כל לסופר, כי היה כל... זה מבחינתם היה חבר שלה. אני עכשיו הייתי במוד כזה עצבני, יאללה, בוא נתקתק את זה, ואמרתי לאשתי, לא פתאום שאני אלך עם הילדים, שגו אותי, אני אלך מהר, אני אקנה תקניות, טיק טיק, ואני אומר, קח איתם, תלך איתם ביחד, הכל. עולם אחר לגמרי. זה נכון בכל כך הרבה מעגלים, של לתת כבוד לדרך ולנגן את הניגון החיובי ולא את הניגון השלילי. ואז זוכים למה שיוסף בירך את האחים, אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה בפרקטיקה, ואל תפסיעו פסיעה גסה, כן, תנסו למהר את התהליכים, ואז תיכנסו כועסים לעיר בלי להרוויח את התהליך שיש, שיש לו מה להציע, עם מה שהוא מציע לנו, עם העושר, עם ההתקדמות האיטית, עם הענה, כשמטיילים, נהנים מהמסלול. לוקחים אותו לאט לאט, רואים את הפריחה. כשנוסעים, מסתכלים ככה קצת מסביב, לומדים. כשעוברים איזשהו תהליך, כשלומדים משהו, אז לא רק רוצים להגיע למבחן ולסמן וי, נהנים גם מהתהליך עצמו. ואז החיים הם מלאים, עשירים, ובסופו של דבר אנחנו גם פשוט מרוויחים, כפשוטו כמשמעו, מרוויחים חיי אדם. כי אין לנו את העיוורון, את הלקות הראייה הזאת, שעלולה לגרום לנו חס וחלילה, לא לשים לב לאנשים שנמצאים בצד הדרך. כי נזכה, בעזרת השם. עסקו וימצאו.